מלאכי פרק ב'. כהמשך לפרק הקודם בו הנביא הוכיח את העם על כך שהם מקריבים קורבן בזוי לפני השם, בתחילת הפרק שלנו הנביא מוכיח את הכהנים על כך שגם להם יש חלק ואחריות במצב הזה, מכיוון שגם הם לא ממלאים את תפקידם ככהנים, כשליחי השם שנועדו להדריך את העם, ללמד אותם תורה, לתת להם את הדרך הנכונה, את המוסר, הצדק, היושר, לחפש את השלום בין האנשים. ולכן גם הם שותפים בכך שיש אווירה של זלזול בקודש, ובהתאם לזה גם העם מתייחסים לקודש בהתאם. בחלק השני של הנבואה שלו, הוא מוכיח את העם על כך שהם נושאים נשים נוכריות. ולא רק זה, אלא הם בוגדים בנשים שלהם, כלומר, לא רק שהם מתחתנים עם אישה נוכרית, שזה דבר שחמור בפני עצמו, אלא גם כשיש להם כבר אישה יהודיה, הם נושאים עליה עוד אישה נוכרית מעמי הארץ, וזה מגדיל את האבון. ועתה עליכם המצווה הזאת, הכהנים. כן, עד עכשיו פניתי בעיקר אל העם, ועכשיו אני מפנה את הביקורת אל הכהנים. אם לא תשמעו, ואם לא תשימו על לב לתת כבוד לשמי, אמר אדוני צבאות, ושלחתי בכם את המהרה, והראותי את ברכותיכם, וגם הראותיה, כי אינכם שמים על לב. אתם לא שמים לב למעשים שלכם, ומבזים את הקודש, מבזים את התפקיד שלכם, ולכן אני דואג לשמי המכובד שאתם מחללים ובזים אותו, ואני אשלח כללה בברכות שאתם מברכים את העם, וגם בברכות שלכם עצמכם, כמו שכבר שלחתי לכם כללה לפני כן, ואתם לא שמים לב אפילו שאתם מקוללים. כלומר, כבר קיללתי אתכם, כבר המצב שלכם מבוזה ועומד לפני כן, והוא ימשיך להיות ככה ואפילו יחמיר בעקבות החטאים שלכם. כלומר, החטא הוא ביזוי וגם העונש הוא עונש ביזוי מידה כנגד מידה. הנני גואר לכם את הזרע, וזרעתי פרש על פניכם, פרש חגיכם, ונשא אתכם אליו. אני אגער ואכעס ואקצוף על הזרע כביכול שיפסיק לבוא. כלומר, הזרע זה ייצוג של הברכה, שלא תהיה ברכה. ויותר מזה, הקורבנות שבאים ומקריבים לפניכם, אני כאילו אקח את הפרש שלהם, את הצועה שבקרבם, ואני אזרוק עליכם. כמו שהמשנה בסוכה אומרת, שהעבד בא לתת לרבו כוס של מים, והרב, האדון, שופך לו קיתון על פניו, כי כאילו הוא אומר, לא רוצה את השירות שלך. אז אני לא כוס מים משפוך עליך, את הצועה של הקורבנות אני אטיל עליכם הכהנים, על השירות שלכם. איזה מין שירות אתם מביאים לי? שגורם לביזוי שמי, ונשא אתכם אליו. כן, החטא שלכם ייקח אתכם אליו וירחיק אתכם ממני. או יש מסבירים יותר מזה אפילו, שיבוא אויב וישא אתכם אליו. וידעתם כי שלחתי עליכם את המצווה הזאת, להיות בריתי את לוי, אמר אדוני צבאות. אני שלחתי לכם את המצווה לכבד את שמי, כדי לשמר את הברית שלי שקראתי עם שבט הלוי. עם אהרון הכהן שהוא ראש של שבט הלוי. בריתי הייתה איתו החיים והשלום, ויתנם לו מורה ויראני, ומפני שמי ניחתו. בחרתי באהרון להיות משרת שלי, מכיוון שהוא היה ירא ממני מורה כפול, כן, מורה ויראני, להראות את הכפילות של המורה. הוא היה, הייתה לו יראת שמיים גדולה, ומפני שמי ניחתו, הוא היה כאילו הוא מרגיש עצמו נחות בין לעומתי, בענווה גדולה. ולכן קראתי איתו ברית של החיים והשלום. כן, שיש מסבירים שיש פה רמז גם לפנחס, שכתוב והייתה בריתי, נתתי לו את בריתי שלום, וגם הוא זכה לאריכות ימים, כידוע. אבל בכל אופן, הפשט הוא שאתם אלה שהסמל של החיים והשלום, אתם מייצגים את החיים והשלום, זה הברית. של הכהונה. כן, אהרון רודף שלום, אוהב שלום. תורת אמת הייתה בפיו, ועוולה לא נמצא בשפתיו. בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים השיב מעוון. זה התפקיד של הכהן. הוא מדריך את העם בדרך התורה, תורת האמת, ולא מדבר עוולה בשפתיו, לא דברי הבל, לא דברי שקר, הכל בשלום ובמישור, הוא דואג להרבות שלום, ולדאוג שהכל יהיה ביושר, וכמובן, בהתאם לזה, הוא גם משיב רבים מעוון. כשהוא רואה שמישהו עושה משהו לא בסדר, הוא מוכיח אותו, וככה הוא מתקן אותו. כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך אדוני צבאות הוא. התפקיד של הכהן זה שבו תשמר הדעת, שהוא יהיה כאילו כלי לשמר את הדעת, בו נמצאת החוכמה. ולכן כולם באים ומבקשים ושואלים ממנו דברי תורה, שיסביר להם ויבהר להם את התורה. כי הוא מלאך, הוא שליח של השם, כדי לבאר את התורה לעם. זה התפקיד של שבט הלוי. העם עובד קשה בשדה כל היום. הלוויים, התפקיד שלהם ללמוד תורה וללמד אותה לעם, כדי שידעו לקיים את התורה והמצוות. ואתם סרתם מן הדרך, הכשלתם רבים בתורה. במקום להשיב רבים מעוון, לא רק שלא השבתם, גם הכשלתם אותם. שיחתם ברית הלוי, אמר אדוני צבאות. אתם במעשיכם הרעים, שיחתתם את הברית. עשיתם בדיוק הפוך. לא הרביתם שלום. לא הדרכתם אנשים להיות ביושר, אלא הפוך, בשוחד ובמרמה, וחזל אומרים שיחתם ברית הלוי, זה מרמז גם על כך שהלוויים היו הולכים ומבקשים מהאנשים, תן לי את המעשר שלך, הולכים לו לגורן, רואה, תן לי את התרומה, תן לי, וככה הם היו, אנשים היו מבזים אותם, שהם כאילו באים ומבקשים מהם את המתנות, במקום שזה יהיה בצורה מכובדת, שהאדם בא ונותן הכהן, על כך שהוא מודה לו, על זה שהוא מלמד אותו תורה. וגם אני נתתי אתכם נבזים ושפלים לכל העם, כפי אשר אינכם שומרים מדרכי ונושאים פנים בתורה. המידה כנגד מידה, אתם, העם באמת מרגיש שאתם נבזים ושפלים, כך הוא מתייחס אליכם, כי אתם מביאים את זה על עצמכם בהתנהגות שלכם. נושאים פנים בתורה, יש מסבירים שהם נושאים פנים בדין, זאת אומרת, כמו שהתורה אומרת, לא תיסף נדל ולא תהדר פני גדול. כלומר, יש פה, הם מתאים את הדין, ויש כאלה שמסבירים ההפך, שאינכם שומרים את דרכי ואינכם נושאים פנים בתורה. אתם לא מתייחסים לחכמים כפי שראו להתייחס אליהם, אלא אתם זלזלים בהם, ולכן אתם נאנשים. עכשיו עובר הנביא להוכיח על נישואי התערובת. הלא אב אחד לכולנו, הלא אל אחד בראנו, מדוע נבגד איש באחיו לחלל ברית אבותינו? כשאתם נושאים נשים נוכריות, אתם חוטאים בשתיים. גם איש באחיו, מה שנקרא בן אדם לחברו, בנשים היהודיות, במקום לקחת יהודיה, אתה הולך ולוקח נוכרית. תמיד יש לנו כלל, אתה צריך לדאוג קודם לקרוב אליך. אחוות עם, אתה הולך לעם אחר ונושא משם אישה. ודבר שני, אתה מחלל את ברית אבותינו. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לא לשאת נוכריות. לשמור על הקדושה של עם ישראל, ואתה מפר את הברית עם השם, והולך מתחתן עם גויה, שגם עובדת אלוהים אחרים. בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים, כי חילל יהודה קודש אדוני אשר אהב, ובעל בת אל נחר. כל בגדה יהודה, כל יהודה חוטאים בזה. הנגף לא פסח על אף משפחה. חז"ל מייחסים את מלאכי לתקופת עזרא, ויש כאלה שאומרים שאפילו מלאכי הוא עזרא בעצמו, ואומרים שהוא מוכיח בעצם על כך שגם הבנים של הכהן הגדול בעצמו, יהושע הכהן הגדול, גם הם היו שותפים במעשה של נישואי התערובת האלו. ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים, הדגשה, אפילו בתוך ירושלים, עיר הקודש, גם שם נעשתה התועבה של נישואי התערובת. חילל יהודה קודש השם אשר אהב, את הקדושה של ישראל, הוא חילל בכך שהוא נשא נוכריות ונולד ילד גוי, שהוא כבר לא קדוש בקדושת ישראל, הוא מחולל מהקדושה. בעל בת אל נחר, מתחתן עם איזה גויה שמאמינה באל נחר. יחרת אדוני לאיש אשר יעשנה, ער ועונה מהעולי יעקב, ומגיש מנחה לאדוני צבאות. זה שמקלל הנביא את אותם שמתחתנים עם הגויות, שהקדוש ברוך הוא יחרת משם, מהם ער ועונה, יש ער ועונה, יש מסבירים בדרך הפשט שהכוונה לנכד ונין או בן ונכד, ויש מסבירים בדרך הדרש שער זה מעורר שאלות ועונה זה עונה את התשובות. כלומר, יחריט מבית המדרש את הבנים שלו. כלומר, הם יהיו מחוץ לעסק. ואם הוא כהן, אז הוא יחרט ממנו מגיש מנחה. כלומר, הילדים שלו לא ישמשו בכהונה. אלא גם הם ייצאו מחוץ למחנה ישראל. ינתק אותם לגמרי. וזאת שנית תעשו, כסות דמעה את מזבח אדוני בכי והנקה, מעין עוד פנות אל המנחה ולקחת רצון מידכם. לא זו בלבד שאתם בוחרים להתחתן עם נוכריות, אתם עוד מוסיפים חטא על חטאכם ועושים דבר חמור יותר, הרבה יותר. כזה חמור שגורם לנשים שלכם לבוא ולבכות, לשפוך דמעות על המזבח, על הצער שיש להן. עד כדי כך שאני כבר, אם ניסיתי לחפש עוד סיבות למה לקבל את המנחה שלכם, עכשיו אין עוד סיבות, אין עוד פנות אל המנחה, אני לא מצאתי עוד סיבה לקבל את המנחה שלכם, מרוב החטא החמור שאתם עושים. לקחת רצון מידכם, איזה דבר שאתם מקריבים לפני לרצון, לא רוצה אותו. ואמרתם על מה? על כי אדוני העיד בינך ובין אשת נעוריך, אשר אתה בגדת בה, והיא חברתך ואשת בריתך. אתם שואלים אותי, מה, למה הקדוש ברוך הוא עזב אותנו? למה יש הסתר פנים? למה הוא לא רוצה אותנו? כי אתה בגדת באשת נעוריך. התחתנת כבר עם אישה יהודייה. למה אתה עכשיו בוגד בה ולוקח אישה אחרת? אישה לא רק שהיא אחרת, שאתה עוזב אותה ומתחתן עם אחרת, אתה עוד לוקח נוכרית. איזה בגידה גדולה אתה עושה, איזה עוול אתה עושה לאישה הזאת. והיא שומרת לך אמונים, היא לא כמוך. היא חברתך ויש את בריתך, היא שומרת לך את הנאמנות של הברית הנישואים, ואתה לא אכפת לך. אתה הולך ומתחתן עם אחרת, ושוכח מהאישה שלך שהיא האישה העיקרית, היא אשת נעוריך. ולא אחד עשה ושאר רוח לו, ומה האחד מבקש זרע אלוהים? ונשמרתם ברוחכם, ובאשת נעוריך אל יבגוד. כאן יש הסברים רבים לפסוק הזה. אני אסביר לפי הסבר של המצודות שמובא גם ברשי, שאומר, העם שואלים את הנביא, או עתידים אולי לשאול את הנביא, ולכן הנביא מקדים מראש ואומר, תגידו לי, הרי אברהם, שגם נקרא אחד היה אברהם, הנה הוא גם נשא נוכרית את הגר על שרה אשתו, אז עושה את הדבר, אז מה אתה רוצה מאיתנו, נהיה צדיקים יותר מאברהם? אומר להם, אומר הנביא, ומה האחד מבקש זרע אלוהים? מה אתם חושבים? כן, שער רוח לו, הכוונה שיש לו שער רוח, הוא מרומם, כן? יש לו רוח יתרה, כמו שערית. הוא מרומם מאיתנו, אז מה אתה רוצה שאנחנו נהיה צדיקים ממנו? הוא אומר להם, מה האחד מבקש זרע אלוהים? מה אתם חושבים? אברהם התחתן איתה בגלל תאוותיו? כי הוא רצה להעמיד זרע אלוהים. ושרה היא בכלל זאת שאמרה לו, תתחתן איתה, אולי ייבנה ממנה. ונשמרתם ברוחכם, ובאשת נעוריך אל יבגוד. תיזהרו לכם, אל תחפשו תירוצים להתחתן עם הנוכריות, אלא אל תבגדו באשת נעוריכם בגלל תירוצים כאלה. כי שנה שלח, אמר אדוני אלוהי ישראל, וכיסה חמס על לבושו, אמר אדוני צבאות, ונשמרתם ברוחכם ולא תבגדו. גם פה יש הרבה פרשנויות, יש גם פרשנות של חז"ל. בכל אופן, באופן פשוט הכוונה היא, אם אתה שונא אותה, למרות שזה לא בסדר שאתה עוזב אותה, אבל הגעת למצב שאתה רוצה להתחתן עם נוכריה, לפחות תשלח לחופשי את אשתך היהודיה ותן לה להתחתן עם מישהו אחר. למרות שגם זה לא בסדר, אבל לפחות זה, אז תן לה את החופש הזה. אל תהיה כזה מנוול שאתה משאיר אותה אצלך, אתה מכסה את החמאס, את המחשבת החמאס שיש לך, שאתה שונא אותה ולא רוצה בה יותר. אתה מכסה אותה בזה שאתה משאיר את האישה הזאת אצלך, אבל לוקח אישה אחרת, וככה אתה מענה אותה. לכן, הוא אומר, ונשמרתם ברוחכם ולא תבגודו. שוב, הוא מזהיר אותם, תשמרו בכם, ואל תעשו את הבגידה הזאת, אלא אם אתם, הכי טוב זה שפשוט, אל תתנו עיניכם בנוכריות, אלא תשמרו אמונים לאשת בריתכם. וגם אם נפלתם ממדרגתכם והגעתם למצב כזה, לפחות תשלח אותה. ואל תענה אותה תחתיך כשאתה מכניס צרה לביתך. הוגעתם אדוני בדבריכם ואמרתם במה הוגענו? באמורכם כל עושה רע טוב בעיני אדוני ובהם הוא חפץ, או איה אלוהי המשפט. גם כאן פרשנים מרובים על העניין, הרבה הסברים. אחד ההסברים מסביר כך, כך רשן, כמדומני מסביר, שאתם מטריחים את הקדוש ברוך הוא, מעייפים אותו בטענות המטופשות שלכם, שאתם אומרים, כל מי שעושה רע זה טוב בעיני השם. עובדה שאתם עושים כאלה דברים רעים, ואתם כביכול שואלים במה חטאנו, אז אתם כאילו אומרים, הנה, זה ברצון השם מה שאנחנו עושים. כלומר, אז אחת בשתיים, או שאתם עד כדי כך עקומי שכל שאתם חושבים שהדבר הרע הזה שאתם עושים זה טוב, או שאתם אומרים, היה אלוהי המשפט, זאת אומרת, בעצם אתם אומרים, אין דין ואין דיין, אין השגחה, ולכן אני יכול לעשות מה שאני רוצה. כלומר, הנביא כאילו אומר להם, אם אתם עושים כזה דבר, אז אחת משתיים, או שאתם חושבים שהקדוש ברוך הוא שמח בדברים רעים, או שאתם בכלל לא מאמינים בהשגחה, ולכן אתם עושים כאלה מעשים מושחתים. עד כאן.